צהריים טובים לציבור כזה קדוש ויקר. כולי התרגשות. לא האמנתי מה שאני רואה. אפי אמר לי שאתה לא תאמין מה שאתה תראה כאן, כי אני בא ברוך השם כאן לכל המועד פסח, כל המועד סוכות, וכל פעם שבאים כאן ההתרגשות היא גדולה עד למאוד. אבל לראות ביום בהיר, יום שלישי, יום שנכפל בו כי טוב, מתקיים כאן הפסוק, בחורים וגם זקנים, צעירים, מבוגרים, תינוקות של בית רבן, אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. אגיד את האמת, חכמינו הקדושים אומרים במסכת ברכות, שמיום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת ארבע אמות של הלכה, כלומר, שבית המקדש היה קיים, היה שמחה עצומה, כמו שרואים בתורה, ריח נוכח איש אל השם, הקורבנות, הכהנים בעבודתם, לדיון בדחנם, ישראל בממדם, היה שמחה עצומה. מיום שנחרב בית המקדש, אומרים חז"ל במסכת ברכות, שהתאמורה רבי יוחנן, שהוא חיבר את התלמוד הירושלמי, אומרים חכמי הקדושים שמיום שנחרב את המקדש לא ראו שחוק מימיו על הפנים של רבי יוחנן. הוא אמר, איך אני יכול לשמוח שבית המקדש איננו קיים והקדוש ברוך הוא לא בשמחה? אבל אחרי כתוב עוז וחדווה במקומו, יבדו את השם בשמחה. מה השמחה? כשיהודי לומד תורה, כשיהודי מתנהג כמו שצריך, מקיים מצוות השם, זה השמחה הגדולה והעצומה לשם יתברך. כמדומני, היו צדיקים שלא היה להם בעיה לומר, אנחנו רואים עם העיניים מה שקורה בשמיים. אני אדם פשוט, וחלילה וכך לא אהיה שוטר או פטי לומר שאני רואה בשמיים. אבל אנחנו מאמינים מה שכתוב בחז"ל. ואני אומר לכם רבותיי, שאני מתאר לעצמי מה שקורה עכשיו בשמיים, השמחה העצומה. יושבים כאן אנשים שבעצם כל יום בשעות האלו או נמצאים בעבודה או חוזרים מהעבודה, רוצים משהו לאכול, נחים קצת מיום עייף מעבודה. ואם ביום כזה הבית הכנסת הזה ובחוץ בלי עין הרע ציבור כזה מלא וגדוש, מה הם אומרים? ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים את התורה שלך, אנחנו רוצים לקיים את הפסוק שאנחנו רוצים לשמוע דברי תורה, ולא רק אתם, רק מביאים את הדור הצעיר, שהם בסייעתא דשמיא, חכמינו הקדושים אומרים, גדיים נעשו תיישים, כלומר, אדם שיש לו עדר של צאן, יש לו קודם כל גדיים, עיזים, פיצי קטנטנים, השם עוזר, הם גדולים, הם גדלים, ובעזרת השם הם נהיים מבוגרים. כשאנחנו רואים בלי עין הרע ציבור כזה יקר של אנשים מבוגרים שבאו ללמוד תורה, אין לי ספק, ברור אצלי, כשאתם הייתם ילדים קטנים, ודאי אתם כבר אז היה לכם חשק ללמוד תורה, ובוודאי אז כבר ההורים שלכם לקחו אתכם לבית הכנסת, וזו התוצאה שהיום אתם מביאים את הדור הצעיר שבמדרש רבה, בשיר השירים, באותו קטע יש במדרש תנחומה בפרשת ויגש, מדרש מאוד מרגש, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, הוא שאל מי הם הערבים שלי, מי הם הערבים, כלומר, אדם שלוקח לדוגמה הלוואה, כל אחד יודע, יש מושג של גמח, הולכים לקחת הלוואה, או אדם זקוק להלוואה מהבנק, הבנק שואל מי הם הערבים שאתה נותן לי, שעל ידי זה אוכל להיות בטוח שאתה תשלם את ההלוואה. כתוב במדרש דבר מאוד מעניין. משה רבינו אמר לשם יתברך, אני ערב שעם ישראל יקיימו את התורה. אמר לקדוש ברוך הוא משה, אתה באמת משה רבינו, צדיק נשגב, הפסוק אומר, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוקים, אין עוד תואר בתורה שהתורה תכתוב על בשר ודם את המילה איש האלוקים. אתה גדול, גדול, קדוש, אבל אתה לא יכול להיות ערב. למה? בבחינת ערבות בהלכה יש מושג שקרוב, אדם שהוא קרוב לשני, יש אדם שיכול להיות צדיק גדול. נגיד אם משה רבינו רוצה להיות עכשיו עד לדוגמה בחופה, תחת החופה של האח שלו אהרון הכהן, יש עד יותר חשוב ממשה רבינו? אין. אבל הוא קרוב משפחה מבחינה הלכתית ופסול, אף על פי שהוא משה רבינו. הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אתה לא יכול להיות ערב. בא אהרון הכהן, השם ברוך אומר לו, אהרון אתה קדוש קדוש, לא יכול להיות ערב. יהושע בהקטנים, עד שכתוב במדרש שילדי ישראל באו והם אמרו, רבונו של עולם, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו נקיים את התורה, נלמוד את התורה. אמר השם מתברך, ערבים מתוקים כאלו, ערבים כאלו שהם אותנטיים מבחינה עדות, אני נותן את התורה בזכות הילדים האלו. מי שלומד את המדרש הזה נשאר עמום. משה רבינו, אהרון הכהן, הקטנים ויהושע, לא בסדר. הקטנים שמבחינה הלכתית אנחנו יודעים, אם היום יהיה ילד, אפילו ילד הפלא, נגיד ילד בן 11, שהוא לומד וצדיק ירא שמיים, יהיה רוצה להיות ערב להלוואה למישהו, או עד בדבר שצריכים עדות, הוא פסול כי לא, עוד לא נכנס עולם המצוות. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, התינוקות, תינוקות של בית רבן, הם העדות הכי טובה בשבילי שהם יקבלו את התורה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. במדרש מובא המילים, הם הריבים לנו. אז כשרואים ביום נפלא כזה, יום שנכפל בו כתוב, שרואים בלי עין הרע ציבור המבוגרים, הציבור של הילדים המתוקים, ילדי חמד, צעירי צום קודשים, שהם בזרת השם אלי הגדולי ישראל בעתיד, ואין ספק שבשמיים השמחה הוא עצומה. וכשמוע דוד המלך אומר, בחורים וגם זקנים יחדה בסייעתא דשמיא בינארינו ובזקנינו נלך. אנחנו נמצאים היום בימי הספירה, שכל הימים האלו כפי שמובא בספר החינוך מצווה שימבר, כל הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימי הספירה לספור את 49 ימים, זה בציפייה, בתשוקה עצומה, מתי יגיע היום הקדוש הזה. אנחנו עומדים בקטע שאמרנו שאנחנו עומדים עכשיו בימי הספירה. הספירה הכוונה היא, יש לנו מצוות עשה כל לילה, מהלילה הראשון של חול המועד פסח עד בעזרת השם חג השבועות, כל לילה יש מצווה לברך ולספור כך וכך ימים אנחנו עומדים לספירה. שלומר, מפני שזה הציפייה, וזה מרים לה' יתברך, רבונו של עולם, מתי כבר יגיע היום הקדוש, בו עם ישראל נבחר לעם, בו להיום אתה וחתנו מכל העמים, ונתת לנו את התורה, וחג השבועות, חג מתן תורה. אבל מילא הימים האלו, זה ימים מיוחדים עד למאוד, ומובא בספרים הקדושים, אף על פי, שמצד אחד, ימי הספירה, זה ימי הבעילות, כלומר, יש ימים מסוימים שלא עורכים נישואים, לא עושים חתונות, הרבה דברים מבחינת הבעילות שבה נזכרו מתו תלמידי רבי עקיבא, אבל מצד שני החלק הרוחני, שאנחנו נתבונן לרגע אחד, מוריי ורבותיי, לפני 3,329 שנים בדיוק, ואני אסביר בדיוק איך החשבון, חכמינו הקדושים במסכת עבודה זרה, דף ק' עמוד א', אומרים באיזה שנה היה שנת יציאת מצרים. כשהעולם עמד 2,448 שנה, אז היה יציאת מצרים. אנחנו עומדים היום 5,777 שנים לבריאת העולם. אם אנחנו נוריד מ-5,777 נוריד 2,448, לקבל את החשבון בדיוק 3,329 שנה. כלומר, 3,329 שנה עם ישראל היו עכשיו 7 שבועות במצב איקום, במצב לא שגרתי, במצב מאוד מרומם. איפה? מהמיתוק הגדול שהשם יתברך הוציא אותנו ממצרים. מי שלומד חומש ראשי פרשתנו, פרשת אחרי קדושים ופשעי הפרשות מחוברים, בפרק יתחת פסוק ג' אומר רשי על הפסוק שמעשה ארץ מצרים לא תעשון, אומר רשי, פלא, פלא של דבר, רבותיי, במקום הקדוש הזה, במקום המושב הנפלא בן זכאי, המושב הזה שאנחנו יושבים כאן, שלא היה לול של תרנגולים ששמו כאן רק טרוק 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 טרוק, וכבר שנים ברוך השם משרת למקום קדוש קדוש תפילה לימוד התנחיות. מה אומר רשי פרשתנו פרק י"ח פסוק ג', מי שיש לו חומש על בעל המקום הוא יכול להסתכל, ואם לא שיסתכל אחרי זה אז הוא לא יאמין מה שרשי אומר בפרשתנו. רשי אומר ככה על הפסוק, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, אומר רשי מגיד שמעשיהם של מצרים ושל כנעניים מפולקלים מכל האומות. כלומר יש אומות העולם, הם מושחתים, שפעילים, מבחינה מצב רוחני. למה? זה לא פלא. כשעם, היסודות של אומה, שלא מושתת על חוקי התורה, רק על החוקות שלהם, הם פלא שהם מקולקלים. אבל רש"י מוסיף עוד שורה אחת, שזה מתמרר. רש"י אומר ככה, ואותו מקום שישבו בו ישראל, מקולקל מן הכל. רבותיי, אתם ודאי זוכרים, אני בטוח, שכבר כאן המקום הזה ציטטתי כמה וכמה פעמים ממרן החידה, זכותו יגן עלינו, החידה שחיבר כמעט 60 ספרים, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, יש אחד הספרים שלו שנקרא שם הגדולים, זה ספר ביבלוגרפי ששם מפורט תולדותיהם והתאריך של המון עשרות מאות גדולי ישראל והשמות של הספרים שחיברו, הוא נותן להם תיאור קצר על הרבה הרבה גדולי ישראל. כשהוא מגיע לערך של רבי שלמה יצחקי, שבקיצור זה נקרא רשי, רשי שהיה המפרש הראשון בתורה, רשי שהיה הפרשן הראשון, כלומר על התלמוד, על התלמוד היו מפרשים סף גם לפני רשי. לדוגמה רבינו חננאל, רבינו גרשום, שהם היו בדרך ב-100 או 120 שנה לפני רשי. על התורה, על החומש, אין לנו פירוש בכסובים שנכתב לפני הפירוש היצירתי הקדוש שרשי, שהמילה רשי, רשי תיבות, רבי שלמה יצחקי. כשמרן החידה זצ"ל רוצה לתת לנו תיאור איך היה נראה המצב אצל רשי לפני שהתחיל לכתוב את הפירוש של התורה, הוא מגלה לנו סוד לא רגיל. הוא אומר ככה, שרשי שם ברציפות 613 יום ברציפות, כמובן חוץ משבת ויום טוב, חוץ שבתות חגים מועדים בימים שמבחינה הלכתית אסור לצום, לדוגמה בראש חודש חול המועד חנוכה אסור לצום. אומר החידה שרשי שם ברציפות תרי"ג תו רשות ג', שזה בלשון שלנו 613 ימים, הוא צם ביום, רק בלילה הוא אכל. למה? הוא אמר, הידיים שלי הולכים לכתוב פירוש על התורה, הידיים שלי הולכים לכתוב פירוש על החמושה חומשי תורה שהשם בך הוריד לעם ישראל ידי משה רבינו. איך אני מעיז על הדבר הזה? אז רשי צם, אנחנו נעשה חשבון, כשנתח שנה פשוטה, כלומר שנה של 354 ימים או 365 יום, ואנחנו נוריד את הימים שאסור לעצור מבחינה הלכתית, כלומר שבתות, חגים, ראשי חודש, חנוכה, איסרו חג, את הימים שאסור, יצא ש-613 יום זה כמעט שהוא צם שנתיים, אולי גם קצת יותר מזה, כלומר שנתיים ברציפות ביום לא אכל, רק בלילה שבר את הרעב. למה? הוא מתכונן, אני עכשיו במצב עיקור, מה אני הולך עכשיו לכתוב? את הפירוש על החמישה חומשי תורה. ולא בכדי זכר רשי שהפירוש שלו התקבל בכל זמני הציבור ללא שום נפקא מינה, עד כדי כך שמספרים שהיה פעם אחד מגדולי ישראל שבא פעם לאיזה עיירה בעל שבת ורצו לתת לו חומש שיוכל לשמוע תורת התורה, אז נתנו לו חומש שלא היה שם הפירוש רשי. אז כמובן בשיא הדינות הוא רמז לזה שנתן לו, קשה לי לקחת חומש כזה. אבל הוא שאל כבוד הרב, מדוע חומש שנתפס על ידי ירי שמיים לא חל לבחת על ידי גויים? מהצירה נתת לי חומש בלי רשי? הרי רשי זכה שהפירוש שלו התקבל אצל כל יהודי ויהודי, הוא לא יכול לקחת חומש בלי רשי. אז רשי מגלה לנו פרשת השבוע דבר מאוד מרגש, למה בציווי עצום כזה נורא כזו, וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל למעטה עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעטרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעטרת כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר רש"י מגיד, זה בא להגיד לנו שהמעשים של המצרים והכנעניים, שתי האומות האלו, מקולקלים מכל האומות, כלומר, מכל האומות, כלומר, כל אומה, אפילו שאנחנו רואים אומות, נגיד יש עמים, שפות, שהם נקרא בכורה, בשפה שלנו, אומה אינטליגנטי, אומה, אנשים מאוד נאורים, אנשים מאוד מאוד מציאותיים, כן, כן, אבל זה רק כשנדמה לך כלפי חוץ. אין דבר כזה, האדם הכי אינטליגנטי, הכי הכי מפותח, אם החיים שלו לא מיוסד על פי התורה, איך הוא יכול להיות אדם הוגן? איך הוא יכול להיות אדם נורמלי כשהשכל שלו אומר לו דבר מסוים ואז אין אצלו שום דבר שיכול לבלום אותו כשהשכל האנושי אומר לו? אבל אם הוא חי על פי דרך התורה, שאדם רואה, נגיד כל אחד יכול לבחון את זה לעצמו, הילדים שיושבים כאן, הציבור הקדוש שיושבים כאן, אנחנו לפעמים הולכים ברחוב ואנחנו יודעים בבירור שעכשיו אנחנו רואים עם העיניים שלנו יוצא אדם עכשיו מהבנק, ויודעים שבכיס שלו יש עכשיו סכום עתק, נגיד 500,000 שקל. אם אנחנו לא היינו מקבלים את החינוך מתי שהיינו ילדים קטנים, לא תגנוב או לא תרצח, היה בעיה לגשת לאדם ולומר לו או כסף או חיים? ודאי לא היה שום בעיה. והרי לצערנו הגדול רואים את זה אצל העולם הגויים, הרי רואים את זה אצל העולם שלא מקבלים את החינוך התורני, שכשהם רואים אדם שיש לו משופעים כספים, הם לא רק מאיימים, רק אומרים ועושים, רק אומרים או שאתה נותן כסף, אם הוא מתנגד אז רחמנא ליצלן חיסון על המקום, לוקח את הכסף. למה עם היהודי אין הדבר הזה? מפני שהיינו ילדים קטנים, כבר שמענו עם האבא או מהאיבא או מהמורה או מאחד מהחנך לא תגנוב, כלומר הושרש בליבנו בנפשנו לא תגנב לא תרצח. אומר רש"י ככה, יש ציווי, כל האומות לא מגיעים, הגוי הכי מפותח, הגוי הכי נורמלי, הגוי הכי אינטליגנטי, הוא לא מגיע לילד שנמצא כאן בן 3, ילד יהודי בן 3 פי מיליון, פי מיליארד, פי טריליון מגוי הכי מפותח שיכול לנהל מה שאתם רק רוצים. יש סיפור מאוד מפורסם שב-20 שנים האחרונים מתפרסם בכל העלונים, בכל הספרים של סיפורי צדיקים. זכיתי פעם אחד לשמוע את הסיפור מיהודי שהוא היה במקום, הוא ראה את זה. יש סיפור באמריקה, היה גדול בישראל שנפטר תפשין ממזיין בדיוק 30 שנה, קראו לו רבי יעקב קמינצקי. הוא היה באמריקה בישיבת תורה ודעת, ראש ישיבה גדול, פוסק גדול. הוא היה פעם אחרון כאן, הוא נפטר כשהיה יהודי בן 97, 7-8 שנים לפני שהוא נפטר, הגיע פעם אחרון לארץ ישראל. בחזרה על המטוס ליוו אותו שתי נכבים, ספסל אחורה, יש שם שתותים 20 ספסל, אני אומר לכם, אדם שעמד שם, ספסל מאחוריו ישב פרופסור לכימיקה באוניברסיטה גדולה מאוד מאוד בניו יורק. הוא היה כמובן גוי. הפרופסור הזה רואה לנגד עיניו מרזה נסיעתיסה של 11 שעות, שני נכבים יושבים על יד הסבא הגדול רב יעקב קמינצקי זצ"ל, הראש הישיבה הגדול, כל כמה דקות, אבל כל כמה דקות, סבא, נוח לך? אתה יושב בסדר? אתה צריך משהו, שתייה, משהו, אולי ליישר את הספסל, נושיב את הספסל, להמניח, להוריד, להגביע, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כל הזמן הם עסוקים, סבא, מה יכולים לעשות לך טוב? עובר שעה, שעתיים, שלוש, הוא שואל באנגלית למישהו, תגיד לו, אתה יכול להגיד לי מי האדם הזה? אלו, הוא יהודי מאוד גדול בישראל, קוראים לו רבי יעקב קמינצקי. הוא שולט בשפה האנגלית, ככה שואל הפרופסור רמאס, אמרו לו לא רק בשפה האנגלית, הוא שולט בכמה שפות, אפשר לגשת לדבר אליו? בבקשה, תשאל את הנכד. שואל את אחד הנכדים, לא ידעו עד עוד שהוא מדובר כאן מפרופסור גדול ללכימיקה. כן, שואלים לסבא, יש כאן אדם רוצה לדבר עם הסבא, מוכר? איזה שאלה? הוא מתיישב והרב הגדול, פויסק, עושה גדול, ראש ישיבה גדול, מריק של תהילה ענתי, מקבל קודם כל עם חיוך, בכלל כל התמונות מרדה קופתה מנסי, כל התמונות שלו, חיוך מאוד רחם על השפתיים. זה מחייך, בבקשה. שתורש בשלומו, כן, מה הולך לעזור לך? אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני פרופסור לכימיקה, פרופסור גדול, והוא מתחיל לומר את התארים שיש לו באיזה אוניברסיטות, כל ההרצאה שהוא מרצה, איזה סכומי עתק הוא מקבל. הוא אומר, יש לו כמה נכדים, אולי פעם בחודש, תכף אומר, פעם בחודש אולי, עשה לו נכד אחד, קצת ההנחה, אז פעם לשלושה שבועות, נביא עם טלפון, שמה משהו, אומר, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, טו-טו-טו, מוריד את הטלפון. אני לא מבין, אני יושב כאן כמה שעות כאן, שני נכדים אני שומע הם האלו, ורגע אחד הם לא עוזרים אותך, רגע אחד הם לא נחים, מה יכולים להקל, לעזור, לעשות לך יותר נוח? מה הסוף של הדבר הזה? ויעקב קמנץ הגדול בישראל, עם שיא הגדולה שלו, הרי הוא פחד שלא לפגוע, אף עוד כשהוא היה גוי, אבל חייב רק לפגוע בזולת, אז צריכים גם לבחד. אם חכמי הקדושים כל כך הזהירו שבעל חי, שבעל חי אם הוא לא מזיק, לא מדברים חייב אחד, בעלי חיים נחשים או בעלי חיים שעלולים להזיק, שאף אין שום בעיה מותר להרוג אותם. אבל מלחי שקט שלא עושה לך שום דבר, צריכים מאוד להיזהר, לא מצער אותו, צער בעלי חיים. אז כמובן שהגוי צריכים להיזהר לא לפגוע. אז כמובן הוא דיבר איתו, מועשי אבינות, הוא דיבר על המון המון דברים שהרב קמינסקי, הוא שישי הגדול הזה, דיבר, והוא שיתף אותו. קודם כל הפרופסור הזה אמר, המום, הוא חושב כאן, יושב כאן יהודי, תפוף, כבר היה יהודי, כמעט 90 שנה, הוא שולט בכל המקצועות, לא רק בתורה. אחרי זה אומר לו, תראה, אני רוצה להסביר לך. אומר לו רב יעקב, הראש ישיבה הזו ככה, אצלנו העם היהודי, כל דור שלפנינו, אנחנו מסתכלים עם עיניים כאלו גדולות מהתור, הערכה לא רגילה. ואנחנו מסבירים, הוא מסביר לו ככה. לדוגמה, אם האבא שלי הוא אמר היה דור לפניי, אז קודם כל דור לפניי, כשהיה עוד התורה, העיר השמיים, כל הדבר, כל הזהירות, אני מסתכל עליו במבט, מאוד מאוד עם הערכה עצומה. סבא, שהיה עם שתי דורות לפניי, וואו, הוא, אתה הרבה יותר גדול, סבא רבא, אצלנו זה כבר, אם אנחנו נכון בדורות, אומר, אז אנחנו עד הדורות אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שהם חיו לפני יותר מ-3,700 שנה, אצלנו, מה הדור קודם לפנינו? מסתכלים אנחנו בערכה עצמה, אנחנו יודעים שכל השיא של החוכמה שיש לנו, כל מה שיש לנו זה לא אפס אפסים כנגד מה שהם היו. לכן הוא אומר, הנכדים שלי, כיוון שאני הסבא שלהם, אז הם מסתכלים בערכה עצומה עליי ואומרים, סבא, מה אנחנו יכולים לעשות לך עוד יותר טוב? להקל, אתה יושב בנוח, התנוחה הזו טוב, אולי אתה רוצה לשבת ככה, אולי ככה, אולי עכשיו גוס תהיה חמה או קרה, אולי אתה רוצה משהו. אצלכם הוא אומר, לצערנו הגדול, כל דור ודור אצל עם שלא מחונך לפי דרך התורה, ורואים מה זה ממציאות. הרי רחמנא ליצלן, חכמי הקדושים מספרים מסכת בבא מציע. מסכת בבא מציע שהתנא הקדוש רבי עקיבא ראה רחמנא ליצלן איך שגוי קושר את הרגליים של האבא שלו לחמור ומביס את חמור. והשם שמונו רוצה לא מסוגל, מה שחזל אומרים, מה שנהיה מהאבא הזה, התרסק לרסת. הסוס רץ, האבא נקרא לשתיים, איתל גוי, אומר לראש ישיבה הגדול הזה, מה שדור לפניך, אומר, אתה פרימיטיבי, אתה פנאטי, אתה מביא משהו, ורואים את זה בחוש. יש מוסתמות, לדוגמה, שפרופסורים אפילו, שפרופסורים עצומים, שהם הנחיתו ואמרו לנו, היום בא דור חדש, הפרופסור החדש, אם הוא לא מושתף על פי דרך התורה, מה הוא הבין? זה היה הפעם, היום הכל אחרת. רבותיי, נשאל שאלה פשוטה, אבל אני מבקש העזרה מהקשישים כאן, השם יקרמיכם, משתותיכם, הרוב וענימים. למה היום הם, הסכנים יגידו לסעירים? היום יש בכל הסוגי מכונות, נגיד פריג'ידר, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, כל ה... עם כל הדיגיטלי והכל הכל, למה פעם הפריג'ידרים היו יכולים להחזיק מעמד 20 שנה, 25 שנה, אולי בקושי פעם פעמיים היו צריכים להזמין טכנאי. היום לכאורה, כשהכל דיגיטלי, הכל מכני, הכל היום ממחזיקו כזה, למה רוב המכונות היום לא מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים כמו המכונות של פעם? זה אמת מה שאני אומר רבותיי, כן? נו, מה הסיבה? לכאורה, אם אנחנו נהיים יותר מוכשרים, אם אנחנו נהיים יותר מפוכתחים, אז עד רבה, היום יש לו מבחינת יופי, זה כן צריכים להגיד. פעם היו כל המכונות באמת קצת מגושמים, מכון פריג'ידר גדול, מכונת קליטה מאוד ענקית, אבל המכונה, המנוע, כל מה שהכיל בכל זה, זה החזיק מעמד שנים, אצלי יש בבית. אוי זה לשם שלא ייכנס עין הרע חזה שלום. זה באמת, באמת, יש כמו כשם פריג'ידר חדש, כאן לפני שנתיים, אז כבר הזמנתי שלוש פעמים טכנאי, יש כמו כשם פריג'ידר, של תבירן, שזה כבר בלי עין הרע 22 שנה, שיחזיק מעמד עד 120. נו, אז איך ההסבר? אז רואים מזה דבר מאוד מעניין. נכון שיש היום את הפיתוח ואת היופי ואת האות החיצוני, אבל כשמדובר מהמנוע האמיתי, כלומר הפנימיות, הדור הישן היה כל חזק, מסיבי, החזיק מעמד לאין שיעור, לאין ערך. אז הוא הסביר לו, זה הנפקמינה, אצלכם כל דור ודור פוסל את הדור הקודם. הוא אומר שהדור הקודם הוא שום דבר, ממילא, אז מה אתה רוצה שהנכדים שלך יכבדו אותך, הם אוחזים של פי מיליון יותר מפותחים ממך. עד כאן מופיע הסיפור בכל המקומות. רבותיי, תקשיבו המשך של קידוש השם ענקי, מה שנגרם על ידי השיחה הזו של פרופסור לכימיקה גוי, בן להבדיל יהודי, ראש ישיבה ופוסק. הפרופסור הזה היה בטיסה מהארץ לניו יורק, ומניו יורק היה צריך לקחת טיסה עוד 4 שעות נסיעה, הרצאה ל-400 סטודנטים. ל-400 סטודנטים על כימיקה הזמינו אותו להרצאה. כמובן השכר שיקבל התשלום היה מאוד מאוד גבוה. במה התחיל הפרופסור הזה את ההרצאה שלו? הוא אומר ככה, חברים יקרים, אני בא עכשיו להרצות הרצאה לכימיקה עם המוסכמות שלי. רצוני לומר, כך הוא אומר לפני 400 סטודנטים גויים, וזה התפרסם בעיתונות הגויים של ארצות הברית. אני רוצה לומר לכם, נפגשתי עם יהודי דתי, עם יהודי שומר תורה ומצוות ששייך לעם היהודי, וראיתי שכל החוכמה שיש לי, שאני רכשתי, אוניברסיטה הזו, אוניברסיטה הזו, הספרים האלו, ספרים האלו, לא מגיעים אפילו למספר האפס של היהודי הזה. פה ראיתי דבר חדש עד לנעוד, קידוש השם לא רגיל. רש"י אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, לכאורה עם ישראל היו יכולים לחשוב, ארץ מצרים, מה לא היה שם? פרעה אמר, אני מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, הוא אומר, רחמנא ליצלן, בפרשת שמות, הוא הגוזר והוא העושה, וכתוב בחז"ל שכל השערים של מצרים היו על ידי תשוף, לא היו יכולים לצאת משם, רק הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל, בעצם היום הזה להראות לכל הגויים שהוא הבעל הבית. לכאורה העם היהודי יכול לחשוב, טוב בסדר, אבל סוף כל סוף המצרים מפותחים מאוד, הם יש להם את המכשורים, מה אנחנו, העם הפרימיטיבי, בין במדבר, אין לנו שום, לא שום דבר. מה הקדוש ברוך הוא עשה? במדבר 40 שנה, ללא פריג'ידרים, ללא מכונות כביסה, לא מכונות כיבוש, לא תמורי אפייה. אדם יכול להסביר על פי דרך הטבע איך מהבצק שהוציאו ממצרים, החזיקו מעמד על 61 סעודות, ככה התורה הקדושה מספרת. מתי התחיל לרדת אמן מהשמיים? יום תדבב אייר. זה היה 31 יום ממתי שיצאו ממצרים. כמה בצק, כמה יכולה כל אישה לקחת תבנית, חבית, ולעשות את הבצק? הפסוק אומר לו, הספיק בצקם להכניס, ואז הם הספיקו המזון בתוך 30 יום, פעמיים ביום. אני חושב, בלי לפגוע, אני מדבר לעצמי, אם ייתנו לי לחם של לפני 4 ימים, בלי טוסט, או בלי מיטרו, אני חושב שאני אגיד בבית, חושב שאולי המקודת לא חוטה רחוקה, יכולים עוד לקנות לחם טרי. ופה הם אוכלים 30 יום מהבסק הזה. 40 יום, 40 שנה יורד מן, והם לא צריכים שום אמצעי. מכונת כביסה לא צריכים, מכונת ייבוש לא, מכונת גיוס לא. אף כדי כך שחז"ל אומרים שכל הבגדים גדלו יחד עם כל היהודים, כל אחד לפי הגובה שלו. הילד גדל, אז הבגדים גדלו איתו יחד. הילד התבגר, הכל גדל איתו. למה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם. הדבר הראשון, דעו לכם, יהודים מתוקים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בניי, כל המכשור של מצרים, כל התנופה שיש, כל הפיתוח, אתם לא צריכים להגיע לזה, אתם לא צריכים, בכלל לא זקוקים לזה, אתם עם, קדוש, קדוש, עם הנבחר, אני אראה לכם 40 שנה, לא צריכים, לא מזגן, במדבר רבותיי, במדבר הפסוק בפרשת ותחנן אומר, מה יש במדבר בדרך כלל? נחשים, עקרבים, אין שם צינורות מים, אין שם שום דבר בדרך הטבע, שאדם יכול להתענג. ו-40 שנה ברציפות, אומרים חז"ל, רגלך לא בטריקה, ושמלתך לא בלטה מעליך. היום כשבוק השם יש מכונות תפיסה, יש מזגנים, יש אפשר נוחיות, בדרך כלל פעם לשנתיים ודאי, מי מדבר פעם לשלוש שנים, מחליפים בגדים. קונים חליפה, אוי זה כבר, אז אופנה הישנה, צריכים את החליפה חדשה, חולצה חדשה, הדוגמה לא כל כך כבר נדרת. 40 שנה, אומרת התורה הקדושה, אף בגד, אף שמלה, אף דבר, אף פריט מלבוש, לא נהיה בלוי. הבגדים, הרגליים, איפה, עם איזה סוג היום שאדם נושא למדבר, מה הציווי הראשון שאומרים לו? כי תלבש עם נעליים גבוהים שעם חד ושלום יהיה איזה מטף של נחש חלילה שם ישמו פעקרה בו איזה מזיק איזה זוכל אפשר להזיק לך נעליים גבוהים עד הברכיים שחלב אחת לא תקבל משיכה 40 שנה במדבר בלי כבישים מסודרים בלי אסבסט, בלי כל המערכת של תשתיות והכל 40 שנה אף אחד לא נחלה אף אחד לא נהיה הבגדים שלו גלויים למה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל אתם עם שלא כפופים בכלל הטבע אתם למעלה מהטבע אומר התורה הקדושה כמעשי ארץ מצרים לא תעשו למה? אומר רש"י איפה שהעם המצרי עם הכנעני הם היו המקולקלים שבאומות מוציא רש"י עוד כמה מילים שמתמרר אומר רש"י באותו מקום שישבו בו ישראל היה מקולקל יותר כלומר כשחלילה וחס, לפעמים שמים אדם אומרים, לא, למה אתה לא בסדר? אני יכול להיות בסדר, איפה אני מסתובב? על ידי איזה סביבה, אנשים לא בסדר, תוציא אותי את הפרך, אני אתנהג. ובאמת, יש צדק בדברים שלו, כי הרמב״ם אומר, שהטבע של אדם, שהוא נמשך אחרי הטבע של אלו שמסובבים אותו, אם הוא נמצא בסביבה לא טובה, זה עלול להזיק אותו. פה עם ישראל הסתובבו 210 שנה במקום כזה לא טוב הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ואת מי הוא לקח לעם הנבחר הם נבחרו לעם הקדוש אתה בחרתנו מכל העמים כל שנה בכל המועד יש כאן ציבור כזה מתוק ששרים אתה בחרתנו עם כזה מנגנה זה פשוט מרומם את הלב אכבד את הציבור ונשלשיר עכשיו אתה במילא אם אנחנו מתבוננים שלפני 3,329 שנה העם היהודי הלך עכשיו במדבר והיו תחת השלטון הנפלא של רק הנהגה של הקדוש ברוך הוא, והיה במצב עיקון של 7 שבועות להתכונן ליום הקבלת התורה של חג מתן תורה, אז אומרים רחמנים הקדושים שכל שנה בשנה, כל שנה בשנה מתעורר מחדש את האהבה העצומה הזו שהקדוש ברוך הוא אומר, כה אמר השם מאסתי אתכם, הקדוש ברוך הוא שאומר מאבדיל אתכם מכל העמים, הקדוש ברוך הוא שאומר בפרשת יתרו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומרים הספרים הקדושים מהמקור זה מאוד חז"ל, שכל שנה בשנה בתאריכים האלו מתעורר בשמיים התעוררות עצומה לא רגילה, והקדוש ברוך הוא אומר כמו אז לפני 3,329 שנה היה המחזה המרנין, המחזה הנפלא, שציבור כזה, אנשים, נשים וטף, לא 600,000 אנשים, זה היה רק הגיל מ-20 עד 60. זה לא כולל נשים, לא כולל בנים, בנות עד גיל 20, וזה לא כולל את הגילאים משנת 60 ואילה. לזה החשבון הפשוט יוצא שבמדבר, כשיצאו ממצרים, היו כמה וכמה מיליוני אנשים שיצאו, ואף אחד לא היה חסר לו לא שתייה, לא אוכל, לא ביגוד, הכל היה במצב שהכל דפק עד הפריט האחרון. כל שנה ושנה כשמגיע התאריך הזה כתוב בספרים הקדושים מתעורר אהבה, הקדוש ברוך הוא אומר כמו אז אתם הייתם העם היחידי כשפניתי לישמעאל, פניתי לעשיו, פניתי לאומות העולם, אתם רוצים את התורה? כל אחד שואל, מה כתוב בתורה? זה לא עשתה לי. מה כתוב בתורה? זה לא עשתה לי. אתם הייתם העם היחידי שלא שאלתם, אמרתם 2 מילים, נעשה ונשמע. לכן כתוב מעלי הקדוש מאות צדיקים, שכל שנה ושנה לפני חג השבועות, השם מתברך פונה לנשמות עם ישראל, וזה כולל כולנו, אנחנו בכל יהודי ויהודי אף על פי, שאנחנו לא שומעים את זה, כי זה דבר רוחני, הקדוש ברוך הוא פונה לכל נשמה ונשמה כל שנה ושנה, שואל אותו, אתה רוצה לקבל את התורה? יש גם כמובן אלו יהודים קדושי עליון שהם שומעים את השאלה הזו, אנחנו מאמינים בדבר, והנשמות אומרים ריבונו של עולם, כמו אז אנחנו רוצים עכשיו גם לקבל את התורה מחדש, ואנחנו שמחים עם התורה, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. זה זכות עצום רבותיי, השמחה ששורר בשמיים עם יום גדול וקדוש כזה, שציבור נפלא ומתוק כזה בלי עין הרע, מבוגרים וצעירים מכל הגילאים, הכל הכל במקום לשבת בבית, במקום לנוח, באים ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו באים לשמוע דברי תורה, אני מרשה לעצמי לומר, אני מרשה ובקש מהקדוש ברוך הוא שאני אומר עכשיו יתקבל בשמיים. תעשו מהבעל שם טוב זצ"ל, תקשיבו היטב רבותיי, זה יכול להיות לכם תועלתי מאוד. הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל אומר ככה, כשיהודי פונה לשני, נגיד לדוגמה ראובן פונה לשמעון, לשמעון היקר, יש לי משהו בלב, אני רוצה משהו לפרוק מהלב, קשה לי, מעיק משהו, יש לך בשבילי זמן? וראובן שמעון עונה לו בשמחה, אני עכשיו כולי עבורך, אבל אני מדגיש, והוא אומר עכשיו אני מחבר את הפלאפון, מחבר את הטלפון, ואם הוא נפגש איתו בבית הוא מבקש מהילדים, אפילו אם מתקשרים, לא לומר שקר שאבא לא נמצא, תגידו שאבא נמצא עכשיו, אני לא יכול לגשת לך כל חצי שעה. ושמעון נותן את הזמן לראובן, לפעמים יכול לתת לו 10 דקות, 20 דקות, לא חשוב, אבל הוא אומר לו בשמחה, אני עכשיו כולי אוזן אליך, וכולי אוזן, שוב אני מדגיש כדי שזה צריכים להסביר את זה, לפעמים ראובן מדבר עם שמעון ופתאום הפלאפון מטלטל ושמעון עונה, ראובן אין לו כבר מזה שום דבר, הרי הוא בא עכשיו להגיד מה שקשה לו, הוא רוצה עכשיו משהו קשה לו, הוא רוצה אחד תקשיב לי, לפעמים שמעון בפועל לא יכול לעזור לו, לפעמים זה בעיה באמת תבידה, אבל עצם הדבר ששמעון מראה לחבר שלו, אני עכשיו כולי אוזן ואני בשמחה שומע מה שאתה שואל, אני בשמחה מקשיב לכל עגש שאתה מוציא מהפה, אז משתתו מהבעל שם טוב דתר שבשמיים, נהיה רעש גדול כזה שהקדוש ברוך הוא רואה שחבר מקדיש לשני, עכשיו אני כולי אוזן עבורך, הקשיבו מה שהבעל שם טוב דתר אומר. באותו רגע כשיהודי לא חשוב איכן פונה לקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם תעזור לי, תרחם עליי, אני זקוק לדבר הזה, הדבר הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כאן בעולם הזה יהודי שסוף עושב רק בשר בדם, קוראים לו שמעון, ראובן פנה אליו ואמר לו, שמעון, יש לך זמן עבודי להקשיב, ושמעון אומר, כן, כולי אוזן, הנני, אני מקשיב אליך. נהיה כזה שמחה גדולה בשמיים, שיהודי אפילו בשיא העולם פונה עכשיו ברגעים האלו, בשמיים איזה בקשה אישי שהוא צריך להיבשע, הוא זקוק לאיזה דבר, אומר הקדוש ברוך הוא עם שמעון, פונה לראובן ומקדיש את הזמן והוא כולו אוזן, אני עכשיו כולי אוזן ליהודי אחר שהוא מבקש ממני. כמובן על הכף כמה וכמה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כששימון הזה אחרי השיחה עם ראובן שהוא הקדיש מהזמן, כשהוא פונה לשם מדבר ואומר שמע קולנו השם מלכנו חוץ ורחם עלינו, אומר הקדוש ברוך הוא, שמעון, אתה נתת מהזמן שלך לחבר והקשבת לו. כמובן שוב אני מדגיש, פעמים אני רוצה לעזור לו, הוא לא יכול, אבל עצם ההקשבה, עצם הדבר שקדיש לו הזמן, כבר עשה לראובן טוב על הלב, אז בשמיים מתחולל כזה שמחה כששימון פונה לקדוש ברוך הוא בקשה, ויש לו את הזכות שהישועה שלו יבוא בקרוב ממש. אני אומר עכשיו עם הדברים האלו, ריבונו של עולם, תראה איזה עם מתוק יש לך. באו כאן במושב בן זכאי, קבוצה נפלאה של בלי עין הרע, כן ירבו, כן ירבו, כן ירבו. באו בלי עין הרע אנשים עם מטרה אחת, מ-9 בבוקר עד השעות האחרונות של הערב, כתוב כאן כל שעה שיעור של אנשים, של איש אחר. וכולם באים מטרה אחת, אנחנו מקשיבים לדברי תורה. ואני חושב כך, אם יש לי את הזכות לומר, כמדומני שהמארגנים לא משכו את אף אדם כאן, לא עם חוטי ברזל, לא עם שלשלאות של ברזל, לא הוציאו אותו מהבית בכפייה. כולם באו ואומרים, רבונו של עולם, אנחנו רוצים לשמע דברי תורה. אם כן רבותיי, אני רוצה שתענו אמן אחרי שאני גומר. אתם, יש לכם את הזכות שבסייעתא הדשמיא אחרי יום עמוס כזה, שהאוזניים שלכם היה כל כולו תורה ויראת שמיים, שאז כשאתם תפנו לקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, ותבקשו מה שאתם רוצים, הקדוש ברוך הוא יענה ויאמר, אנשי בן זכאי, אנשים שגרים מסביר לבן בן זכאי, כל אלו שבאו לשמוע תורה, אתם שמעתם דברי תורה, אני שומע כל תפילתכם, ובתיאת לשמוע את תפילתכם, יתקבל לרחמים ולרצון. אני מרשה לעצמי, רוצה משהו לשתות, אבל אני רוצה לומר משהו. יש ציבור שיודע מה הדבר הזה, ואפילו אלו שיודעים, המפילת ישרים כותב בהקדמה שהוא לא מחדש שום דבר, הוא רק אומר דברים ידועים לרענן אותם. זוהר הקדוש, ילדים, אני שואל את הילדים, אני בטוח שהם יודעים, אתם יודעים מי חיבר את הספר זוהר הקדוש? ודאי אתם יודעים, הפנה אלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, רבי שמעון, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב את ספר הזוהר הקדוש. הוא כותב דבר מאוד מרגש, רבותיי, כדאי להרדת את זה, שכל ברכה וברכה שאדם מברך, נגיד אתה לוקח עכשיו כוס תה, עושה שהכל נהיה בדברו, אתה לוקח חתיכת פרי, עושה בורא פרי העץ, בורא פרי האדם, לא חשוב איזה ברכה שאתה מברך, נברא מזה מלאך, שהמלאך הזה נקרא קדוש. ואם יהודי אחד עונה אמן על הברכה, נברא עכשיו מלאך שני שנקרא נורא, ביחד זה קדוש ונורא. אנחנו יודעים, יש פסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. יש זוהר הקדוש שכתוב כמה פעמים, וכך כתוב בתונת ואליהו פרק ד', שלפעמים אדם נמצא במקום סכנה רחמנא ליצלן, אדם שנמצא שם אויב, אדם אויב שנמצא חלילה וחס עם כלי פיגוע, כלי משחית, והוא מנסה חלילה לפגוע, והוא לא מצליח. מה הסיבה? כתוב בתומד ואליהו שחיברו אליהו הנביא בפרק ד', כיוון שאדם הזה עמוס עם מצוות עם זכויות, ומכל מצווה המצווה שיהודי עושה נברא מזה מלאך, המלאכים האלה עומדים עכשיו איתון להגן שחלילה וחס הגוי הזה לא יצליח להוציא את זממו לפגוע באדם הזה. אז רבותיי, אם אני עכשיו מברר ברכה בציבור כזה מתוק נפלא, בלי הנהרה עונים אמן, תארו לעצמכם כמה מלאכים בסייעתא דשמיא, שנקראים נורא נבראים, והם אלו יעמדו לזכותנו בסייעתא דשמיא, לשמור אותנו בכל הדרכים. ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
פרשת השבוע, דיברנו עד עכשיו מפסוק מפרשת אחרי, אז לכן כשאנחנו אומרים את הברכה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, צריכים לדעת שזה ברכה שצריכים לברך בתוך שמחה, כי כמו שרש"י אומר שהמעשים של הכנענים המצרים מקולקלים מכל האומות ואנחנו העם הנבחר, אז הברכה שבחר בנו זה צריכים לעשות עם כל הכוונה, וכמו שהשם בחר אותנו אז הוא בוחר אותנו הלאה, שנזכה כולנו ביחד לקבל את המשיח צדקנו מתוך שמחה וטוב לבב. וכל הברכות שהרב הקודם בירך אני מוסיף, כה ייתן השם וכה יוסיף, תבורכו מהשמיים עם כל הברכות ברוחניות ובגשמיות, אתם וביתכם וכל אשר לכם, עם עם ישראל כולנו יחד נזכה לקבל את המשיח צדקנו מתוך שמחה, אמן ואמן.